אתם בחג הסוכות, המועד האחרון שכתוב שם זה על חג הסוכות, שיש בו שמחה יתרה מבכל המועדים, כן? שמחת בחגיך, לפי שהוא חג האסיף, וידוע כי מתוך השמחה והאכילה, אדם טועה לפי שיצרו מתגבר עליו. חז"ל אומרים שהכוח של האכילה יש בו הרבה כוחות, והרבה עומק שזה צריך בפני עצמו להתעכב על זה. על האכילה גורמת לאדם שמחה, על האכילה לא בצורה מכוונת תמיד, אפילו לפעמים בצורה מכוונת, היא נותנת לאדם הרבה כוחות. הגמרא אומרת שהוא מרגיש שבע, אדם יכול להגיע לידי גאווה. זה מביא לאדם איזה סוג של איזה כוח כזה, שזה יכול גם להביא אותו לפעמים קצת על דעתו. אדם טועה לפי שיצרו מתגבר עליו, כי מוזכר באיוב, והיא כי הקיפו ימי המשתה והשמחה, ואלה עולות, כי אמר איוב אולי חטוב בניי, כמו שכתוב על איוב, שהוא היה מקריב קורבנות אחרי ימי שמחה וזה, שמה הבנים שלו אולי יצא טעות תחת ידם מתוך הסעודות. עד שלזה הטעם, החכמים הראשונים היו משברים כלי זכוכית יפים בסעודות, כדי שיתעצבו האנשים ויראו את השם. כאן הוא רומז לגמרא בברכות, שמשם התוספות כותב, נהגו לשבור את הכוס בחופה. יש הרבה מקורות לזה. אחד המקורות זה התוספות שם, שהגמרא אומרת שבחתונות היו לוקחים כוס זכוכית מאוד יקרה, שעולה איזה 400 זוז, לא יודע כמה, הגמרא אומרת שם הרבה כסף, והיו שוברים אותה. למה? כדי למתן את השמחה. כלומר, שלא תהיה שמחה שפורצת גבולות, שכבר נוטה לכיוון של של הוללות בדיוק, היו שוברים כלי זכוכית כדי למתן אותה. אותו דבר כאן אומר למה? כי האכילה יכולה להביא את האדם למצבים פחות טובים ממקים מסוימים. ואמרו וגילו בירדה, במקום גילה שם תהיה רעדה. הגמרא ברכות אומרת וגילו בירדה, כתוב בפסוק. אומרת הגמרא, הפסוק סותר את עצמו. גילו זה שמחה, רעדה זה פחד. הגמרא, זה לא סתירה, זה בדיוק הכוונה. וגילו בירדה, איפה שיש גילה צריך שיהיה גם קצת רעדה. הרב קוק כותב בעניה, העיקר זה הגילו. הגילו צריך לעשות ברעדה, נכון? העיקר זה השמחה, אבל צריך למתן אותה שלא תעבור את הגבולות. במקום גילה שם תהיה רעדה. ולזה הטעם בעצמו תקנו בשינוי היין הטוב האמיתי ולא בשינוי הפת. זה לא קראי, ויש מחלוקת בפוסקים, הראי וצובר שגם בפת, שמביאים לך לחם יותר משובח, צריך לברך, הטוב ומיטיב. להלכה לא נפסק ככה. להלכה אנחנו פוסקים שהטוב ומיטיב רק ביין, וכידוע כתוב בהלכה שצריך לברך הטוב ומיטיב, בסעודה שתמיד חכם מצוי בה, כי יש הרבה תנאים לברך הטוב ומיטיב. יש איזה חמישה תנאים, כתוב בפוסקים, שרצה אחרי זה להסתכל. תנאים לכם הטוב ומיטיב. למה רק על יין תקנו הטוב והמיטיב? הוא אומר גם בגלל הסיבה הזאת. הרי על מה תקנו הטוב והמיטיב? על הרוגי ביתר. הרוגי ביתר. כתוב בחז"ל כמו בברכת המזון. ברכת המזון שלנו מורכמת מארבע ברכות. שלוש דאורייתא ואחת דרבנן. עד בונה ירושלים זה דאורייתא. והטוב ומיטיב זה דרבנן. חז"ל תקנו אותה כנגד הרוגי ביתר. שכידוע הרוגי ביתר זה אולי היה הרצח בין הכי קשים שהיה עם ישראל בהיסטוריה. בדיוק. אדמו"ר מפיאסצנה, שהיה בשואה, יש לו ספר אש קודש. יש לו הכשרת האברכים, יש לו הרבה ספרים. אחד הספרים שלו זה אש קודש, ושם הוא מחזק את האנשים שאיתו בשואה, שיחזיקו מעמד וזה וזה. ואז יש אחד המקומות שהוא כותב להם, הרוגי ביתר, הוא אומר להם, היה מצבים יותר גרועים בהיסטוריה, הרוגי ביתר. ואז בהערה שם הוא כותב, שזה הוא כתב בשנים האלה והאלה. אבל בשנים האלה והאלה כבר יותר גרוע מהרוגי ביתר, מה שהולך שם, עד כדי כך השם מרחם. הרוגי ביתר לא היה שם בכלל פשוט, וכתוב שהגויים מהגופות יצרו חומה וזיבלו את הכרמים שלהם במשך שנים מהדם שלהם.
עשו גדר.
ואחרי שנים שלא נתנו לקבור אותם בכלל, אז ברוך השם ניתנה רשות לקבור אותם, ובאו והראו שהם לא הסריחו. לא הסריחו. ועל זה חז"ל תקנו ברכת הטוב והמיטיב. הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. יש הרבה גם כאן להעריך, על זה אתה מברך הטוב והמיטיב. היית מברך על זה שלא יודע, עם ישראל יצא ממצרים. כאילו, חז"ל לימדו אותנו כאן דבר מאוד עמוק, שגם שיש סיטואציה מאוד קשה, אתה צריך להודות גם על כל נקודת אור שיש בזה הרבה עומק בדבר הזה.
על אתמול צריך לברך?
איך?
על אתמול צריך לברך? על אתמול.
על אתמול ברור, צריך להגיד מזמור לתודה, ברור, בעבוד רשעים רינה, מה זה? כן? שמחה גדולה, הרב קוק כותב שהרשעים נעלמים מהעולם, אז העולם מתנקה, כן? זה ממש מנקה את העולם, ממש ממש. העולם יותר טהור. אז למה תקנו דווקא את זה על היין? חז"ל תקנו ברכת הטוב והמיטיב דווקא על היין. חלק מהמפרשים אומרים למה על היין? כי הרוגי ביתר זיבלו עם הדם שלהם כרמים. אז דווקא תקנו על זה על יין, זכר לעניין של הרוגי ביתר. הכר מביא עוד פירוש, שגם הפוסקים מביאים אותו, הוא אומר דווקא על יין, כי יין יש בו משהו שהוא משחרר את הכוחות של הבן אדם. כן? אז יין לשמח לבב אנוש, יש בו דברים טובים. מצד שני, שלמה המלך יש בו נכנס לצסות, נכון? הרבה דברים טובים. והגמרא אומרת שזה מפקח את הבן אדם, מביא לו צלילות. מצד שני, שלמה המלך יש לו בלי סוף פסוקים שהוא מדבר, הוא מתאר שם את החיים של השיקור, איך כל החיים שלו נהרסים לגמרי. אלא מה? יין זה משהו מסוכן. אתה יכול לקחת אותו במחוזות טובים, והוא גם יכול להרוס לך את החיים. לכן הוא אומר, דווקא שאתה שותה יין, חזה אמור, יביאו לך יין יותר טוב, תגיד הטוב ממתי. ולמה? אתה נזכר ברוגי ביתר, זה ממתן לך את השמחה. אתה קולט, יש מטרה לעולם, החיים לא נצחי, כאילו החיים נצחים, כן, אבל בעולם הזה הם לא... איך?
תזכור יום המיטה,
בדיוק. זה מה שהוא אומר, ויאמרו להם על הרוגי ביתר שיהיו חסידים גדולים, ונהרגו כמה אלפים מהם עד שגדרו הקרמים בהם, ועשה השם עמהם נס שלא הסריחו ושניתנו לקבורה. וזהו הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. ואז יאמרו בליבם, אדם שנברך הטוב מיטיב הוא נזכר בזה, ואז בלב שלו חושב, ברוך דיין האמת, איך נהרגו חסידים אלו, שפכו דמם כמים, וזיבלו בהם הקרמים, שמו מהם גדר לקרמים. מה יעשו יזובי הקיר? ומתוך זה האדם קצת מתעצב בליבו, ואז השמחה שלו מתמתנת, והוא לא מגיע להוללות. ואז הוא מסיים כאן, לכן צריך לכל אדם לעשות ולשמור נפשו מהשמחות. כלומר, לא צריך רק להיזהר שהאדם לא להיכנס לעצבות שזה חמור. גם בשמחה צריך לדעת לא להגיע משם להוללות. כאומרו, טוב לכת אל בית האבה, מלכת אל בית המשתה. בית המשתה זה חתונה. בחזל סתם שכתוב בית המשתה בחתונה, תוספות יום טוב כותב זה בית המשתה זה חתונה. זה מקום מאוד גבוה, חתונה. אבל מתוך השמחה צריך גם להיזהר שלא תפרוץ גדר. ולפי שיצר לב האדם רע מנעוריו, ואולי לא יועיל כל זה, ויצרו יועצו לכתוב ושילך אחר התאוות. מה, יש מצבים שאדם כבר יכול להגיע למצב, כלשהו בחיים, שהוא מרגיש שהוא בעצם נכנס בו עוד שנייה. מה יעשה? הוא אומר, לזה התורה תקנה פרשת נדרים. הנדר, הכוח שלו, שהוא בולם אותך אפילו, אתה רואה שאתה מצב יוצא משליטה, טק, אתה נודר. הנדר תופס אותך. גם אדם שמרגיש משהו מסוים מאוד קשה, פתאום הוא נודר, אני לא אוכל לזה. זהו, הוא נדר. נדר יש לו מאוד כוח. אם ננדור בפועל, לא ננדור, וכל פרשת נדרים זה סוגיה בפני עצמה. נכון, נזירו את כל הדברים הזה, זה סוגיה בפני עצמה, על זה העיקרון של נדרים. הרב הפנקסים גם מסביר למה יש התרת נדרים, יש בזה הרבה עריכות, על העיקרון של נדר הוא אומר, זה לבלום את הכוח של היצר.
טוב שלא
תדעו. אמרתי, לא ניכנס, נכון, סוגיה ארוכה, על זה העיקרון. והיום הכל יעשה לי אלוהים אם יעשה דבר זה, או אם אוכל או ישתה דבר זה. כן, אדם נגיד יודע שהיין הזה עכשיו, הוא ישתה, הוא יגיע לשיחות, יגיע למעשים רעים, הוא נודר, היין הזה אסור עליי. זה, הוא לא ייגע בזה. מבחינתו זה לאו מהתורה, זה כמו לאכול חזיר עכשיו. גם רואים כאן את הכוח של הדיבור של האדם. וזהו שאמר בבועז, שרות הגיע אליו בלילה, הוא אמר, חי השם שכבי עד הבוקר. מה זה חי השם? לשון שבועה. תודה רבה. אומרים חזל, למי נשבע? ליצרו נשבע. כך הוא תפס את עצמו. שחזל כידוע אומרים שהניסיון של בועז היה ניסיון מאוד קשה. והוא עמד בו.
איפה אתה קובע?
אני בהתחלה, בצרור המור. כן, לקראת הסוף שלו. וכן אמרו נשבע להרע ולא ימיר, לסגף עצמו בתעניות ולא ימיר. וכו', וזהו נדרים סייג לפרישות. כן, בצרור המור כאן הוא מסביר את הסמיכות של פרשת המועדות לפרשת נדרים, שדווקא במועדות שיש הרבה שמחה, או בפרט בחג הסוכות, שם צריך את הנדרים למתן לפעמים, צריך את הגבולות גם בתוך השמחה, והוא מאוד מדגיש כאן את העניין של אכילה. של אכילה זה יכול להיות מקום לפורנות, וגם יכול להיות, זה היה שולחן אשר לפני השם, והאכילה שלך דומה לקורבנות, כן? אז השאלה איך אתה אוכל ובאיזה צורה. קטע שני שנייה שקשור לאכילה, נתחיל את הסוגיה ההלכתית, זה של הרש"ר הירש. כתוב בפרשה שלנו, לגבי טבילת כלים, כל דיני טבילת כלים, שאדם לוקח כלי מגוי, צריך להטביל אותו. עכשיו, צריך להטביל כלי מגוי, אפילו שהגוי לא ישתמש בו, כלומר, לא מדובר שהוא בישל בו חזיר, ועכשיו אני צריך להגעיל אותו, ואז להטביל אותו. לא, סתם, יש כלי, הוא יצק אותו, אני צריך לקבל אותו, אני צריך להטביל אותו. כלי מתכת, חייבים טבילה מהתורה. כלי זכוכית, חייבים טבילה מדרבנן. למה דווקא בסוגים של האלה, מתכת וזכוכית, יש דיני טבילה? אז הרש"ר הירש מביא כאן נקודה מאוד שקשורה לסוגיה של האכילה. אני קורא למטה רש"ר הירש. זוהי איפה ההלכה אמורה כאן. כלי אוכל של מתכת העוברים מרשות נוכרי לרשות ישראל, טעונים טבילה. אפילו הם טהורים מכל טומאה. לא נבלע בהם כל איסור. עצם זה שזה עשה מעבר, זה כמו זה סוג של גיור. שהוא צריך טבילה, הכלי הזה. מה העניין של זה? ואין זו אלא הלכה של קדושה. והיא באה להורות לישראל שיש לקדש גם את הנעת האכילה החושנית. כלומר זה רומז, שעם ישראל לא אוכל כמו כל האומות. כדי למה אני אוכל, כדי לשרוד, לא. יש איזה עבודת האכילה, כידוע אצל צדיקים הכי גדולים, היה להם ממש עבודת אכילה. היו עושים מחנות לאכילה, חלק עבוד טובלים במקווה, זה ממש עבודה של אכילה, זה לא סתם. אולם הלכה זו נוהגת רק בכלי אוכל של מתכת, למה? ומכאן, שהרעיון המובא לתודעה על ידי תפילה זו יש בתוכן מיוחד. אומר, דווקא כלי מתכת רומזים לעיקרון הזה, למה? כלי של מתכת מבטא את שלטונו הרוחני של האדם על הארץ ועל חומריה. מתכת היא רומזת לכוח של השכל של הבן אדם. איך השכל של הבן אדם לומד להשתמש בדברים בעולם הזה לטובתו? כמו שהיה תקופת האבן, אחרי זה עברנו את תקופת המתכת, נכון? כמה שהעולם יותר התקדם, הוא ידע לקחת את המתכת ולספק אותה לצרכיו. הוא השתמש בכוח הרוחני, שזה הכוח הכי חזק שיש בו, כדי לדאוג לחיים יותר נוחים בגוף שלו. הוא יצר לו עגלות, יצר לו רכבות, יצר לו דברים כאלה. זה רומז המתכת. לא רק צורת הכלי, אלא גם חומר הכלי מעיד על שלטון זה. עצם זה שזה כלי, זה מראה שהוא עבר תוצרת של בן אדם, כן? שהוא ייצב אותו. אבל בשונה להגיד מכלי עץ, שאתה עדיין, הוא לא צריך לעבור כזה מסלול רציני. אתה לוקח את העץ, מעצב אותו, יש לך כלי. במתכת זה עבר הרבה תהליך של השכל האנושי. של עד שאתה מגיע למתכת והיציקה שלו וכו'. לכן המתכת רומזת לשלטון הרוחני של הבן אדם, השכל שלו, איך הוא משתמש בגלמי הטבע לטובתו. כנגד זה האכילה היא פעילות העומדת בשירות טבעו הגופני, החושני של האדם. אותו דבר האכילה, זה צורך גופני. כלי מתכת שאוכלים בו מייצג שהוא לעצמו את הצד הרוחני של האדם העומד בשירות טבעו החושני. כשאדם עכשיו אוכל עם כלי מתכת, נגיד סתם אוכל קרונפלקס עם כף מתכת, זה רומז הכלי הזה, מה הוא רומז? לזה שהוא עם השכל שלו, שהשם נתן לו, ניצל אותו לקחת את המתכת ולעצב אותה, כדי לשרת את הגוף שלו שאוכל לאכול, נכון? זה לגבי סתם בן אדם. אולם במקום שהתורה שולטת שם, אצל עם ישראל, גם חייו החושניים של האדם מופקים מתחום השעבוד הגופני, מתחום השעבוד הגופני, והן מסורים לרשות העשייה החופשית המוסרית שיש בה משום עבודת השם. אצל עם ישראל, עם היהודי, התורה היא מנהלת את החיים, ולא השכל בא לשרת את הגוף, לא, אלא הכל זה מערך אחד אורגני של עבודת השם. כל דבר יש בו משמעות. זה לא שאני עכשיו אקח את השכל שלי וילמד 20 שנה פיזיקה כדי שאוכל לייצר משהו מאוד גאוני שהגוף שלי יהיה לו יותר נוח. לא, אני לא בא לנצל כל יום את השכל שלי כדי שהגוף שלי יחיה חיים יותר נוחים. לא, אלא הגוף בא לשרת את המקומות היותר גבוהים. כך יובן יפה שהתורה קובעת תבילה דווקא לכלי אוכל של מתכת הנכנסים לרשות ישראל. כמו כן מובן יפה שתבילה זו קרויה בשם הפסוק התחתה, נכון? מאשר לא התחתה. למה התבילה נקראת משון להתחתות? הוא אומר שהרי היא באה להחיות ולחזק את תודעת החירות המוסרית. אין בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. למה? כשאתה עוסק בתורה, אתה לומד, כמו שראינו את זה שבוע שעבר, שאתה לא הגוף מושל עליך, אלא אתה יכול למשול על צדדים היותר נמוכים שבך. אתה נהיה בן חורים, אתה לא משועבד לצדדים הנמוכים שבך. לכן זה נקרא חירות מוסרית. ואין זו, איפה זה מתבטא? ביכולת לא לחטוא. אדם שלא לימד את עצמו עמוד שדרה, כלומר אין לו חיי רוח, אז הוא חוטא, מה זה שהוא חוטא בעצם? הוא נותן מעצמו כביכול את חופש הביטוי שלו. הוא לא לומד להחליט מה לעשות. וככה אמרו בירושלמי, למה צריך להגביל כלים? הירושלמי ממש משווה את זה לגיור. לפי שיצאו מטומאת הנוכרים ונכנסו לקדושת ישראל. כאילו הירושלמי אומר, בתפילה אתה בא לעשות, לייצא כאן את המעבר בין כלי אוכל של גוי לכלי אוכל שלי. אני לוקח כלי מתכת, שבנה אותו איזה סיני, שאני בא להגיד, איך הוא הגיע למתכת הזאת? הוא הגיע עם השכל שלו, נכון, הכלי מתכת רומז, זה שכל מאוד גדול, שלקח מתכת והפך אותה לכלי. שאני מעביר אותה אליי, אני מטביל אותה במקווה. להגיד, אני עכשיו אשתמש בו לא כמו שהוא ישתמש. הוא לקח את השכל שלו, ופיתח עם זה כלי מטורף, כדי לשרת את הצדדים הגופנים שלו, שיהיה לו יותר נוח לאכול. לא, אני מטביל זה להגיד, לא, אני לא בא לקח את השכל כדי לשרת את הגוף. אני גם האכילה שלי וגם השכל שלי באים לשרת מקום הרבה יותר עליון של עבודת השם. ולכן גם תקנו חז"ל כלי זכוכית, כלי זכוכית מאוד דומים לכלי מתכת מצד הדברים שהם עוברים. כלי העץ, אתה לוקח את העץ שקיים ומעצב אותו. זכוכית ומתכת הם דורשים הרבה 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 יותר הכנות כדי להגיע לכלי. יותר מתבטא בהם הכוח השכלי של הבן אדם שהוא הפיק מהטבע. לכן דווקא בכלים האלה אני בא להגיד שכל הצדדים השכליים שאצל הגוי הם משובדים לחומר, אצלי הם משובדים למקומות יותר גבוהים. כלי זכוכית דומים לכלי מתכת, שהרי אף הם נעשו בידי אומן השולט באש, ואף הם ניתנים להתכה, ולפיכך כלי אוכל עשויים זכוכית או המצופים בזכוכית, טוענים תבילה מדרבנן. אז גם ראינו כאן, גם בצרור עמו וגם ברשר הירש, שהאכילה של יהודי היא לא סתם אכילה. הוא אוכל עם גבולות, למתן את זה שלא תפרוץ גבולות. הוא גם רואה באכילה סוג של קדושה, כן? הוא לא סתם אוכל כדי לא למות, אלא הוא אוכל על פי דרכה של תורה, ואת הכוח הזה שהאוכל נותן לו, הוא מעלה למקומות גבוהים. חלק מקדושת האכילה, כמו שהגמרא אומרת, זה להיות בקי בדיני אכילה, להיות בקי בהלכות ברכות, להיות בקי סתם בדיני כשרות. כן? כתוב בספרים שיש נערים שיוצאים לתרבות רעה, למה? כי לא הקפידו על כשרות בצעירותם, היו אוכלים מאכלים לא כשרים. האכילה זה סוגיה מאוד גדולה שהיא מאוד משפיעה על הבן אדם. כמו שכתוב, הגמרא אומרת, שצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם שלא ייפלו בידי עבירות. בהמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם, כל שכן צדיקים, הגמרא אומרת. והראשונים מסבירים שמדובר שם דווקא על חיטי אכילה. כלומר, הצדיק צריך להיות מאוד ערני לכל העבירות. אבל בחיטי האכילה יש עליו הגנה יותר מיוחדת. למה? אומר הגאון בווילנה, כי ליפול בחטא של אכילה זה חטא מאוד מאוס. כשאדם אוכל מאכל, זה נהיה חלק מדמו. אז הוא נהיה כאילו, הגוף שלו נהיה חתיכת איסור. לכן באכילה זה מאוד משפיע על הבן אדם, זה מטמטם ליבו של אדם. כל העבירות מטמטמות. הגמרא אומרת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, וההוכחה לזה מביאה פסוק מאיסורי אכילה. למה דווקא היא בחרה איסורי אכילה? כי שם זה הכי קיצוני, אומר מסילת ישרים. כי זה נהיה חלק מהגוף שלך, אז כל המוח שלך לא חושב. גם היום בארגוני תשובה, בהידברות, הם מספרים שאיך שמגיעים להם, קודם כל הם עושים להם ארוחה. הוא אומר, אתה רואה שאחרי הארוחות הקשרות, הבן אדם יותר קשוב אליך. ממש ככה. כי לפני זה, אדם שכל יום אוכל, כמובן הוא לא יודע, ותינוק שנשבע, אבל כל יום אוכל שקצים ורמסים, זה גורם לו אטימות בסוף, אין מה לעשות. הוא אומר, אתה מביא אותם לשבת, ארוחה שנייה שלישית, אתה רואה אחרי ארוחה סעודה שלישית, העולם אחר כאילו. בן אדם כבר כאילו יותר קשוב אליך. זה משפיע. טוב, אז היום אנחנו נלמד סוגיה, יש לנו רבע שעה, נראה אותה ממש בזריזות, לא ארוכה, לגבי אכילה של דגים עם חלב או חמאה. מכילה לעיכוב, פשוט הייתי צריך להגיע עם מישהו בטרמפ בירושלים, והוא לא יכל, אז הגעתי באוטובוסים קצת. בואו נראה, אז נתחיל עם הסיבות ליתר, אחרי זה נראה מה המקורות שהפוסקים מסרו, ואז נראה הלכה למעשה. מה הסיבות ליתר? נתחיל עם סוגיה של דגים עם חלב. האם מותר לאכול דגים עם חלב? כידוע, אסור לאכול דגים, יש את הדברים הפשוטים. חלב עם בשר זה איסור תורה. כמו שכבודו הזכיר כאן, עוף עם חלב זה איסור מדרבנן. כן? הגמרא מספרת שם מקומות שגדולי האמוראים והתנאים שהיו אוכלים עוף עם חלב. על ההלכה נפסק כמו השיטות שאומרות שעוף עם חלב אסור מדרבנן. והיום אנחנו נלמד מה קורה עם דגים עם חלב. הרמ"א כותב ככה, אני מתחיל בסיבות להיתר, מקור ראשון, הרמ"א. הרמ"א כותב, ולא ראיתי מימי נזהרים בזה. הוא אומר, אני לא רואה שום בעיה, ולא ראיתי גם שאנשים מקפידים לא לאכול דגים עם חלב. הפרישה והשך שתי מביאים גמרות, שמשמע מהם שמותר לאכול. הפרישה מביא גמרה בחולין, הגמרה אומרת ככה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בקותח. כלומר, הגמרה סמדנה, מה קוראים יש דג? שהוא רותח ושם אותו בקערה, שבקערה הזאת לפני זה אכלו בשר. והדג הרותח נוגע בקערה הזאת. הגמרא שם נחלקת, האם אני אומר שהדג ספג מטעם הבשר, ולכן בגלל שספוג בו מטעם הבשר שהיה בלוע בכלי, אסור אחרי זה לאכול את הדג הזה עם חלב, או שאני לא חושש לזה. כן, אני קורא לכם בפנים. הגמרא דנה בדגים שעלו מן הכלי, ביותם רותחים, וניתנו בקערה שאכלו בבשר רותח, ונתן הבשר טעם בקערה, וקיבלו הדגים הרותחים טעם מטעם הבשר הבלוע בקערה. ונחלקו... ונחלקו חכמים, מותר לאכול דגים אלו עם חלב מצד איסור בשר בחלב. רב אומר, אסור לאכול את הדגים האלו עם חלב, כי הם בלו מהטעם של הבשר שהיה בלוע בכלי הרותח הזה. ושמואל אומר שמותר. לא ניכנס לסוגיה של מפנים, על מה רואים כאן מהגמרא, אומר הפרישה, שכל הסוגיה...
שלגבי הסוגיה של לאכול דג עם חלב,
טוב מאוד, כל המחלוקת...
זה רק עם בשר.
טוב מאוד. כתוב שדג שנגע בקערה רותחת, שהיה שם לפני זה בשר, אז אני מתחיל לדון, גם מותר לאכול את הדג הזה עם חלב, אולי בלוע באותם בשר. אם היה איסור עצמי לאכול דג עם חלב, אז הסוגיה לא מתחילה, אסור לאכול דג עם חלב. רואים שכל הסוגיה היא דג שנגע במשהו שהיה באותם בשר, אם מותר לאכול אותו עם חלב. אומר הפרישה, כתוב כאן מפורש, שאין איסור דג עם חלב. הוכחה שנייה של השח. השח מביא הוכחה מגמרא בפסחים. כתוב שם, אי בינתה, שזה סוג של דג, דעתבוע בעדי בישרה, צלו אותו עם בשר בתנור, מה הדין שלו, ועשר הרב המפרזיקה למיכלה בקוטחה. קוטחה מופיע הרבה, קוטח, זה מופיע הרבה פעמים בשס, זה מאכל חלבי, וכתוב שדג שצלו אותו ביחד עם בשר באותו תנור, אסור לאכול את הדג הזה, הגמרא אומרת, עם חלב. משמע שכל הבעיה, עוד פעם אומר השח, למה יש בעיה לאכול אותו עם חלב? כי הוא ניצלה עם בשר בתנור. אבל אם הוא היה ניצלה לבד, משמע שאין איסור לאכול את הדג הזה עם חלב. כן? יוצא שסתם דגים מותר לאכולם עם חלב. עד כאן ראינו את הסיבות ליתר. הרי מה אמר? לא נהגו בזה, לא ראה שנזרים בזה. וראינו שהפרישה והשח הביאו שתי גמרות שמשמע מהם שמותר לאכול. או, חכה, עומד נגיע להלכה, שנייה. שתי גמרות שראינו שמותר לאכול דגים עם חלב. עכשיו נתחיל לסיבות לאיסור. כל מי שמדבר איתכם על סוגיה של דגים וחלב, אתם חייבים לדעת דבר ראשון את הבית יוסף הזה. זה המקור לאיסור. כולם צריכים ידוע סוגיית הבית יוסף. כותב הבית יוסף, מרן השולחן ערוך בבית יוסף, הוא לא כותב את זה בשולחן ערוך. רק בבית יוסף, בסימן פי זין. הוא כותב ככה, ומכל מקום, אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה, כמו שנתברר באור החיים, סימן קופאים ג'. השורה הזאת זה המקור לאיסור של הספרדים שלא נוגעים בדגים מחלב. הבית יוסף כותב...
מה נתבר שם?
יפה, עוד מעט נראה. כתוב בבית יוסף, אסור לאכול דגים מחלב מפני הסכנה, והוא שולח כמו שנתבר בסימן קופאים ג'. עד כאן דברי הבית יוסף.
מה הסכנה פה?
מה? עוד מעט נראה מה הסכנה גם. עוד מעט נראה הכל.
שם זה בשר
ודגים. יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו נראה הכל, אני פשוט מחילה של זה, אני פשוט רץ כן הרבה זמן היום. חרתי קצת? אני רץ קצת. זה השורה של בית יוסף. מכאן המקור לאיסור. עכשיו כאן דנו הפוסקים בתוך דברי הבית יוסף. האם יש כאן טעות סופר או לא? למה טעות סופר? כמו שמרדכי הזכיר, הבית יוסף כותב, אסור לאכול דגים בחלב, כמו שנתבהר באור החיים סימן קופאין ג'. שפותחים קופאין ג', כתבתי איזה שורה למטה, תראו סימן קופאין ג' לשולחן ערוך. בין בשר לדגים, חובה ליטול משום דקשה לדבר אחר, הכוונה לצרת, וחמירה סכנתא מאיסורא. בקופאין ג' בכלל מדובר על איסור דגים ובשר. דגים ובשר זה לא חומה ולא מחלוקת אשכנזים ספרדים. זה לכל השיטות איסור מאוד חמור לכל דגים עם בשר ביחד. זה מאוד מסוכן לצרת ולדברים קשים. היום הפוסקים אומרים שזה היום המחלות נדירות כאלה, זה מהדברים, זה גם בשר ודגים. זה צריך להיזהר מזה, זה לכל השיטות. אבל מרן הבית יוסף כותב, אסור לאכול דגים מחלב, כמו שנתבהר בקופאין ג'. אז בקופאין ג' לא כתוב בדגים מחלב, כתוב על דגים ובשר. כאן נכנסו מחלוקת פוסקים גדולה, איך להבין את הבית יוסף. האם להבין אותו שהוא אומר, כמו ששם כתוב שאסור לאכול דגים עם בשר, הוא הדין, אסור לאכול דגים עם חלב, זה הכוונה שלו? או שלא, נפל טעות סופר בבית יוסף, כן? ובמקום לכתוב כאן דגים בבשר, הוא כתב דגים מחלב. זה עכשיו המחלוקת של הפוסקים, ומדי יצא כל הזה, בוא נראה בפנים. יש כמה פוסקים שאמרו שנפלה טעות סופר בבית יוסף, כן. או יפה, נגיע לזה, נכון. בוא נראה, עוד מעט נגיע, ערוך השולחן באמת מביא את החילוק שלך. זה נגיע, פשוט יש לנו 10 דקות, אה?
חלב זה גבינה, מה זה משנה?
לא, משנה, שאלה יפה, כן. כי הגמרא הביאה דוגמה של כותח. כותח, יש בו שיערים כאלה של חלב, כן? בוא נראה. עתז כותב ככה, אני קורא למטה. כמה דעות שאמרו שזה טעות סופר. עתז כותב, והוא טעות סופר. וצריך לגרוס עם בשר, לא עם חלב, כמוזכר באורח חיים סימן קופאין ג', לכן כתב בדקי משה, שנתערב לבית יוסף כאן בשר בחלב. כן, אז אתה כותב שזה טעות סופר, כמובן שצריך להיות גדול לעולם כדי להגיד טעות סופר. אתה זאת אומרת שזה טעות סופר, אותו דבר המגן אברהם, למטה אני קורא. המגן אברהם בקופאין ג' שמה כותב, ויש נוהגים ליטול בין גבינה לדגים, ליטול ידיים. ויצא להם איזה ממה שכתב בבית יוסף, לסכנה לכל גבינה ודגים. וכבר כתב בדקי משה שטעות סופר הוא שם בבית יוסף, וצריך לגרוס דגים ובשר, וכן כתבו האחרונים. אז גם הוא סובר שזה טעות סופר בבית יוסף. מקור שלישי כותב אחידה. תראו מה כותב אחידה. לפי עניות דעתי נראה, שבעל כורחנו צריך לומר כמו שכתב התז, שטעות סופר נפל בבית יוסף. וצריך לומר דגים בבשר, שכן הוא ברוח חיים סימן קופאין ג' ומה שפירש הכנסת הגדולה דברי הבית יוסף, שרצונו לומר שכמו שאמרו באכילת בשר בדגים, שיש סכנה בדבר, כן הוא עדין מאכילת דגים בחלב, כלומר הכנסת הגדולה רצה לתרץ כמו שאמרנו, שבאמת צריך לגרוס דגים בחלב, ופשוט הבית יוסף רצה להשוות, כמו שאסור לאכול דגים בבשר בגלל הסכנה, הוא עדין בחלב. אז האחידה דוחה זה, אומר כמה מן הדוחק יש בזה. למה הוא דוחה זה? בגלל שתי סיבות. אחד, שרי דבר חדש הוא. שהרופאים אומרים שיש סכנה בדבר, והיה לו מרן לבאר כל זה. הוא אומר, זה דבר חידוש, לא מצינו איזה בשס. אז הבית יוסף היה צריך יותר לפרט, או לכתוב איזה, להגיד, לאסור בגלל הסכנה הזאת והזאת, כי לא מצינו בזה איסור, למה לא היה פירוט בזה? ועוד דבר שני, שלא הביא דין זה בשולחן ערוך. השולחן ערוך לא כותב שאסור לאכול דגים עם חלב. זה כתוב רק בבית יוסף. למה השולחן ערוך, אחרי שהוא כתב את הבית יוסף, לא כתב את זה בשולחן ערוך גם? ולכן היותר נראה שנפל טעות סופר בדבר מרן הבית יוסף, הוא כמו שכתב התז. וכולי וכולי, מדלג, הוא כותב בסוף, אלא ודאי כדברי התז. אז גם החידה כותב שזה טעות סופר, מביא שתי סיבות. אחד אומר, לא היה פירוט לזה לפני, ולמה מרן לא פירט על זה? הרי זה מקור חדש, יש בזה סכנה. דבר שני, רואים שהוא לא איתי כזה להלכה בשולחן ערוך. נכון שכותב בספר יד מלאכי, יש לנו כללי הבית יוסף, שעיקר ההלכות צריך לפסוק מהבית יוסף. כותב שם, בדיוק אתמול ראיתי אותו, בפנים, הוא אומר, מי שפוסק מהשולחן ערוך, אסור לפסוק מהשולחן ערוך, הוא כותב שם. מרן כתב את השולחן ערוך כדי שאדם יהיה לו חזרות על מה שהוא למד בבית יוסף. הבית יוסף, שם מרן כתב את כל ההלכות בפירוט. כשאתה לומד שולחן ערוך בבית יוסף, כנראה אתה לא תבין טוב. לא, נכון, שתקעו שאת אחד הוא לא פירט, שם הוא כתב מפני הסכנה נקודה, הוא לא פירט. דבר שני, הוא לא העתיק את זה בשולחן ערוך, נכון שהשולחן ערוך נכתב כדי שתעשה חזרות יותר וזה. הוא מעתיק לשולחן ערוך את ההלכות, לא כתוב על זה מילה בשולחן ערוך. לכן הוא אומר, צריך להגיד שזה נפל טעות בבית יוסף. עכשיו נראה דעות שאומרים, לא, לא נפל טעות בבית יוסף, ועדיין זה האיסור קיים. למה? הרבה פוסקים כותבים ומביאים מקורות לזה שזה כן קשה לחולי. מצינו ברופאים שדגים וחלב גורם לחולי. בואו נראה את המקורות. מקור ראשון, שוט חינוך בית יהודה בשם הרב מקרקע. הוא כותב ככה. על מה שכתב הבית יוסף שאסור לאכול דגים וחלב, רוב המקורות כאן הבאתי משוט של הרב עובדיה. על מה שכתב הבית יוסף שאסור לאכול דגים וחלב, וכתבו האחרונים שהוא טעות סופר וצריך לגרוס דגים בבשר, אבל בחלב מותר. נכון? זה מה שראינו. תראו מה הוא כותב על זה. אבל הוא מקיים הגרסה שלפנינו, שאסור לבשל דגים בחלב משום סכנה, שחקר אצל חכמי הרופאים, ואמרו שדווקא דגים המתוגנים עם חמה מותר לאכול. מה שאין כן דגים המבושלים בחלב, יש בהם סכנת חולי. כי טבע הדגים שמקררים מאוד, וגם החלב רע הוא מזיק לגוף, כידוע לרופאים, וחמירה סכנת המאיסורה. אז הוא מביא כסף, מרם מקרקע שאל רופאים, אמרו לו שזה בעייתי.
זה כבר להיכנס לרזולוציות של... זה לא איסור רחב וגורף, אלא זה איסור
חמירה סכנת מאיסורה, סכנה זה לא פשוט. הוא אומר, שאלתי את הרופאים, נכון, הוא מדבר על בישול, נכון, כל אחד נכון הביא לזה, באמת בוא נראה את הגזעות, נכון. מקור שני, איך? או יפה, חלק מהפוסקים אמרו, או חלק מהפוסקים אמרו כמוך, אם המקור לזה זה לא הגמרא ולא חז"ל, אלא הרופאים של אותו דור, אז זה לפי כל הדורות, נשאל את הרופאים של כל דור, אם הרופאים של דורנו יגידו שאין בזה בעיה, אז אין בזה בעיה. נכון, חלק טענו כמוך. חלק רצו להגיד כמוך, נכון. שזה לפי הרופאים, צריך לשאול את הרופאים של כל דור.
מתי שוט חינוך בית יהודה היה?
לא יודע. שם אמרה מקרקע, לא יודע. לא יודע מתי זה שם.
כל העניין החלב הזה של מפוסטר, כל הדברים, עד בזמנם לא היה תעילה של המפוסטר, בגלל זה החלב יכולי.
מעניין, לא יודע, בוא נראה, אני פשוט רץ, יש לנו ממש כמה דקות, אז מחילה, אני ממש רץ, ועומד נדלג להלכה למעשה. רבותיי, אני רץ. מקור שני, ספר בית לחם יהודה אומר שרופאים מומחים אמרו שיש סכנה באכילת דגים עם חלב. מקור שלישי, ככה כתב החכם הרופא רבי יעקב צהלון, שאין לאכול דגים לא עם חלב ולא עם בשר מפני שמוליד חולאים קשים. רבנו בחי על התורה כתב שדעת הרופאים שתערוב את דגים בגבינה, רבנו בחי מזכיר גבינה, שנתבשלו ביחד קשה לחולי הצרת. הכנסת הגדולה בשם השירית יהודה כותב, ששמע מפי הרופאים, שגם באכילת דגים מחלב יש סכנת צרת. אני קורא מקור שישי, הגאון הרופא רבי יצחק, בספר פחד יצחק, כתב, כל ימי גדלתי בין החכמים וזקני הרפואה, ולא מצאתי סעד למה שכתב הרב שירית יהודה, מה שראינו מקודם במקור הראשון, במקור חמש, בשם הרופאים, שיש סכנה באכילת דגים מחלב. ואף שיש באמת סכנת חולי גדול וכבד מאוד עד מוות למי ששותה חלב ממש ואחר כך דגים, או לאכול דגים תחילה ואחר כך שותה חלב, אבל האוכל דגים בחימה או בגבינה, אתה רואה כאן הוא אומר שיש הבדל, בגבינה לא מצאתי בזה שום סכנה. ומכל מקום, כיוון שהדבר יצא מפי המלך ומרן הבית יוסף, מנעתי מתוך ביתי אכילת דגים עם גבינה ועם חימה. הוא אומר, הבית יוסף כתב, הוא כתב, לא זזים. או, חכה, עומד, נראה להלכה. ברור, 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 עומד, נראה. נכון, ברור, נראה. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני קופץ לעמוד הבא, תראו עמוד הבא, יש לנו שלוש דקות, אני רואה הלכה למעשה, תראו את הדעות באמצע, מתחת מקור שמונה. יש לכם, יש לכם. מקור... המקור האחרון. עמוד האחרון, למטה משמונה יש דעות באמצע. זה דעת ערוך השולחן, מה שכבודו הזכיר מקודם, הוא גם כותב ככה, תראו מה הוא כותב, ואז נראה הלכה למעשה. כותב ערוך השולחן, בשר, דגים וחגבים, אין בהם איסור אכילה בחלב, אפילו מדרבנן. ופשיטה שיכול לבשל דגים עם חלב ולאוכלם, וכן מנהג פשוט בכל תפוצות ישראל. ודאי שטעות נפל בספרו הגדול של רבנו הבית יוסף, שכתב שאין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה. כמבואר באורח חיים סימן קופרים ג', ושם מבואר הבשר בחלב שסכנה, וכבר השיגו רבנו הרמ"א בספרו דקי משה. ויש שרוצים לקיים זה, להגיד שזה נכון כמו שראינו, ואמרו שמצאו בספרי הרופאים שיש סכנה בדגים בחלב, ואינו כן, דרבנו בחיי כתב בפרשת משפטים שהסכנה הוא בדגים עם גבינה, ומזה נופל צרת על האדם, ולא בדגים בחלב. ועוד אם כדבריהם למה הקבע זה בשולחן ערוך, ועוד לכל העולם אוכלים זה ונחשב למאכל חשוב, ולכן ליטמן דחש לאה מילתא ויכולים לאכול בלי שום קפידה חלילה. אז גם ערוך השולחן עושה חילוק, אומר אין חשש, ועושה חילוק בין גבינה לחלב. אז לסיכום בינתיים מה ראינו? ראינו שיש פוסקים שאמרו אין בזה שום חשש. הרמ"א, הפרי שעשה חיוו מקורות מהש"ס, אין שום מקור לזה לאכילת איסור דגים בחלב. הבית יוסף כתב לאיסור. איך להבין את הבית יוסף? חלק הבינו טעות סופר. הכוונה דגים בבשר, נפל טעות סופר, ולפי זה אין שום מקור לאכול שיש איסור. לפי, אם אתה אומר טעות סופר, לא מרן אסר ולא הרמ"א אסר, אף אחד לא אסר. על הרבה פוסקים אמרו, לא נפל שום טעות בבית יוסף, הוא רק בא להשוות, כמו שיש סכנה בדגים עם בשר, יש סכנה בדגים בחלב, הביאו לזה הרבה ראיות מהרופאים, ולכן אסור לאכול דגים בחלב. חלק אמרו, תלוי, יש הבדל בין חלב לגבינה. אז ראינו שלוש דעות, או שמותר או שאסור, או שבאמצע יש חילוק בין חלב לגבינה. הלכה למעשה מצינו בזה מנהגים שונים. מנהג אשכנזים, כותב היד אפרים, ברוב מדינות אשכנז לא נהגו להקפיד באכילת דגים בחלב, כן? כדוע פיצות עם אתונה, כן? חן בפתחי תשובה כתב שבזמן הזה שכל העולם נוהגים יותר לבשל דגים בחלב, מישרא שרעי ושומר פתאים השם. אז אשכנזים נהגו להקל בזה. כאן למטה, לא יודע אם נספיק, אני אגיד לכם בעל פה, גם חלק מהאשכנזים מחמירים בזה. הרב אוירבך היה מחמיר, לא היה אוכל דגים בחלב. אני קורא לכם משהו שכתוב למטה. דג וגבינה נהגו בבית רבנו, הרב אוירבך, שלא לאוכלם יחד, כמו שנהגו בבית אבותיו. על מי ששאל אותו הורה שכיוון שאין מנהג זה מוסכם לכולי עלמא, ורבים וטובים אינם זהירים בכך וגם כתבו טעות סופרו, אין צריך להיזהר בדבר, אלא מי שכן עם מסורת ביד אבותיו. אשר יהיו שואלים אותו, היום היה תלוי אם יש לך מסורת או לא. על הרב אוירבך עצמו היה לו מסורת, ואולי אוכל אפילו שיש מגדולי פוסקי אשכנז. ומי שאמר לו שאין לו מסורת, אלא שאביו נוהג כך, ישיבו שלא יקבל כן על עצמו בתורת נדר, כדי שבמקום הצורך יוכל להקל, אבל שלא במקום הצורך ישתדל לנהוג כאביו. אז יותר עניין של מסורת הרב אוירבך הורה, אבל הוא עצמו גם היה לו מסורת, אולי אוכל. אז גם חלק מהאשכנזים היו מחמירים בזה. מנהג הספרדים להחמיר. בתוך הספרדים זה גם מתחלק. המרוקאים, שיש הרבה דברים שהמרוקאים נוהגים כמו אשכנזים, המרוקאים מקלים בזה, חלק מהם. הרב משש, הבאתי אותו כאן למטה, עוד מעט נראה. על מנהג הספרדים, והרב עובד יחמיר בזה מאוד, כותב, אבל במקומותינו נוהגים להיזהר בזה. ככה גם פסק הבן איש חי, וכן ראוי לנהוג להחמיר בין בחלב עם דגים, בין בגבינה עם דגים. הרב עובד, הבן איש חי, יחמירו בזה מאוד. מנהג המרוקאים, כתבתי לכם למטה כאן בצד ימין, שוט שמש ומגן, הרב משש, הוא כותב ככה. נער ופשטר, הנה מעולם לא אסר מן הדין לאכול דגים. הרב משש למד ככה בשולחן ערוך. כלומר, הרב משש אומר שגם הבית יוסף לא אסר. הוא פוסק כאילו כמו שזה טעות סופר. נכון, לא מופיע בשולחן ערוך. והבית יוסף, הוא אומר שגם זה טעות סופר, בוא נראה בפנים. הנה מעולם לא אסר מן הדין, רק כתב שיש לי מנה. כאן, כאילו, הוא לומד שזה מותר. וגם ברב עובדיה, הרב עובדיה כתב בשו"ת יחווה דעת, יש לי מנה. עכשיו, הרב יצחק יוסף הבן שלו מאוד מחמיר בזה. עד כדי כך, כמו שנראה, שהוא כותב שמסעדה שמוכרת, כמו אולי בייגל כזה וזה, שדגים עם גבינה, צריכה לכתוב, הכסות הזאת היא רק לשכנזים, לספרדים אסור לאכול לזה. הרב משש למד ברב עובדיה שהוא לא כזה יחמיר בזה, אה?
אז אתה יכול להגיד גם בבישול שיכתבו...
ברור, הבישול הקום זה יותר ידוע. היום כל ספרדי שמגיע למלון ישר בא ובודק את זה. וגם בזה זה שונה קצת. זה דברים יותר מפורסמים, בואו נראה בפנים. הנה מעולם לא אסר מן הדין, רק כתב שיש לי מנה. זה כותב על הרב עובדיה. שהרב עובדיה אמר, יש לי מנה. והמקילים יש להם על מה שיסמוכו. אם כן, דעת הראשון לציון, כך הוא למד ברב עובדיה, מבוערת יותר לכולה ולא לחומרה. ולדעתי, מה דעת הרב משש? זה תלוי באנשים האוכלים. זה מעניין מה שהוא כותב. תראו, שמי שיש לו דמיון ואינו רוצה לאכול דגים עם חלב וגבינה, לא תוכל להסיר לו הדמיון וראוי להניחו. ככה הוא כותב. על מי שישאל על ההלכה, אם מן הדין מותר או לא, תגיד לו בכל רם שמותר. הוא אומר, כאילו, הוא אומר, פשוט לי שזה מותר. הוא אומר, מי שאומר לך, לא, שהוא לא אוכל, אז שחרר אותו. אבל אם שואל אותך הלכה, תגיד לו, בכל מותר. ככה אומר הרב משש.
אבל כל בית מלון היום, יש דגים,
לא חכה, נכון, נכון. מלוח
עם חלב, עם
הקורת. נכון, נכון.
זה לא חייב לאכול אבל. זה בניסוי.
מה, זה ששנות איזה
במופן? יש גם שכנזים בעולם, כן? רגע, שנייה, הרב כבר הגיע, אז יש לי שתי דקות, יש לי שתי דקות. רגע, רגע. רבותיי, מכילה שאני... פשוט יש שתי דקות והרב הגיע. יש שתי דקות ואני רוצה לעשות סיכור. שנייה, יש שתי דקות, וזאת השם שבוע הבא תביאו אולי בגן, נעשה הלכה למעשה משנוהג. וגם הרן זל אומרים שיש בדבריו טעות סופר, ששם השולחן ארוך לא מדבר רק בדגים עם בשר, אבל המדומיינים לא יועיל כל זה, ולכן טוב להניחם במנהגם. אז הוא רוצה ללמוד שגם הרב עובדיה לא עושה מנהדים וכו'. להלכה למעשה, אמרתי, זה מתחלק לשלוש. אשכנזים, גם אני מדומיין ומקפיד על זה. האשכנזים הקלו בזה. הספרדים, תלמידי הרב עובדיה, ראשון לציון הרב יצחק יוסף, מאוד מחמירים בזה, לא, נוהגים לא להקל בזה בכלל. והמרוקאים גם, חלק מהמרוקאים, לא יודע, אולי מחמירים, לפי הרב משש, נהגו להקל. אני קורא להקות יוסף, בגלל אבל, גם לפי הרב עובדיה, שזה אסור, ואמרנו, צריך לכתוב במסעדה, שספרדים אסור להם לאכול וכו', בגלל שחלק מהפוסקים התירו, לכתחילה, וגם בדברי מרן השולחן ערוך יש דיון אם לטעות סופר או לא, לכן במצבים מסוימים יותר מקלים. נגיד מה קורה בדיעבד. באת לבית, הבת שלך כבר בישלה דגים עם חלב. אז כאן יהיה מותר, אני קורא את הלכות יוסף. ואנחנו נסיים בזה. אין לאכול בשר ודגים ביחד משום שקשה לצרת. ואם תגנו דגים יחד עם בשר במחבת אחת, גם הדגים וגם הבשר נאסרו באכילה. זה אם תגון דגים עם בשר, זה איסור. אמרנו, דגים ובשר זה איסור מוחלט. עכשיו דגים וגבינה. יש להימנע מלאכול דגים בחלב או עם גבינה משום חשש סכנה, אבל הנוהגים לאכול דגים בחמאה רשאים להישאר במנהגם. גם לא נכנסנו לחמאה, הרב עובדיה גם מקל בחמאה למי שנוהג יותר, אומר שזה שונה מגבינה. אני אמשיך. יוצא אשכנז, נוהגים להקל בכל זה, גם עם חלב, גם עם גבינה, הכל, ויש להם על מה שיסמוכו. ורבנות הנותנת הכשר למסעדה מגישה מאכלי גבינה עם דגים, צריך שיכתבו מודעה שלעניין זה אין לספרדים עדות המזרח להקל. מותר לתגן דגים בחמאה, שדי לנו להחמיר בחלב ודגים. ולא מוסיף, דגים בחמאה מותר גם לספרדים. ותראו ההלכה האחרונה, דגים שעברו ובישלו אותם בחלב ועם גבינה, כבר בישלת, אין הדגים או החלב נאסרים באכילה גם לספרדים, אפילו אם אין שיעור 60 כדי לבטל את הדגים או החלב, שדי לנו להחמיר לכתחילה שלא אוכל דגים עם חלב, אבל בדיעבד אם כבר התבשלו מותרים באכילה. יוצא שלכתחילה אשכנזים אוכלים, הספרדים מקפידים בזה, המרוקאים חלק נגעו להקל, וגם הספרדים שמאוד מחמירים בזה לפי הרב עובדיה, בגלל שיש בזה הרבה דיון בפוסקים, בדיעבד אם כבר אדם טעה ובישל, אז כן תתיר לו את זה באכילה.
חזק וברוך.